אנחנו קצת נתבונן בעניינו של פורים. בצורה הפשוטה ביותר שאנחנו מתבוננים על מגילת אסתר, ללא ראייתה לאור דברי חז"ל וללא השוואה למקורות אחרים ולספרים אחרים, אז אנחנו לכאורה רואים במגילת אסתר כמגילה שהיא בנויה בדגם הרגיל של שאר ספרי הנביאים. הדגם הרגיל של ספרי הנביאים הוא הדגם של הסדר המיוחד של עם ישראל, שהברכה בעם ישראל היא אם שומעים בדבר השם, והצרות והכללה בעם ישראל זה אם עוזבים בדבר השם. ועזיבת דבר השם זה החטא, והכללה זה כשיש צרות לעם ישראל. והדגם שבדרך כלל אנחנו רגילים אליו משאר המקומות הוא הדגם של חטא, עזיבת השם, צרה, תשובה וגאולה. לכאורה נראה שגם מגילת אסתר היא בנויה בדגם הזה, למרות שבמגילת אסתר הדברים הרבה יותר נסתרים. אסתר כשמה היא, הדברים לא כתובים מפורש. יש כאן איזשהו ספר שהוא סיפור על מלכות, על איזושהי תופעה של מלכות, של מלך עם משתאות, כשהמלך הזה מתפתה ובסופו של דבר מתגלגלים הדברים שקם אחד משונאי עם ישראל ונגזרת גזרה על היהודים ובסופו של דבר יש גאולה. אז החלק של הצרה והחלק של הגאולה הם החלקים הבולטים במגילת אסתר. אבל חז"ל, כיוון שהם מבינים שכשנכתב ספר אז הוא לא נכתב סתם, אלא הוא בא לתת איזושהי הסברה של איך אנחנו רואים את העולם בראי של השגחה, בראי של הדוסיח הקבוע שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. אז חז"ל לומדים על כך שגם הספר הזה הוא בנוי בצורה הזאת של החטא, הצרה, התשובה והגאולה. כשהתשובה היא די כתובה, כל המעשים שעושה מרדכי ושדברי הצומות וזעקתם והתפילות שנעשות בזמן הקהילה, ייתכן שהתשובה היא אולי קשורה גם למעשים של אסתר, שהיא מוכנה למסור את עצמה בשביל הצלת האומה. ייתכן שעוד אפילו לפני כן, עצם הכניסה של אסתר אל המלך אחשוורוש היא הדבר שמלמד על שכבר משם מתחיל איזשהו תהליך של תשובה, שאנחנו בהמשך אולי נדבר עליו. אז זה העניין של התשובה. ואיפה העניין של החטא? איפה הוזכר החטא? אז לכן חז"ל על כוחם באו ואמרו שהחטא חייב להיות מוזכר בתחילת המגילה. הפרק הראשון שבו מתואר המלכות של הפרסיים ומשתה המלך אחשוורוש, כנראה באיזושהי דרך זה מכיל שם חטא, ולכן בוודאי שהדברים של תלמידי רבי שמעון בר יוחאי שבאים ואומרים שהחטא באותו הדור היה החטא שנהנו מסעודתו של אותו רשע, הם דברים סבירים שראוי לאומרם, שבאמת המגילה בנויה בצורה כזאת של חטא בתחילת המגילה, כתוצאה מהחטא הזה צרות צרורות הצרות יכולות להיות גזירת המן, הצרות יכולות להיות גם עצם הלקיחה של אסתר לאחשוורוש, גם היא צרה צרורה, ואחרי כן מהלכי התשובה בגאולה כפי מה שאנחנו הזכרנו. רבי שמעון בר יוחאי בא ואומר לתלמידיו שקשה לומר שהחטא של נגזרה גזרה כל כך כללית על האומה נבע רק מזה שנהנו מסודותו של אותו רשע, שהרי לסעודה הזאת הוזמנו רק היהודים אשר בשושן הבירה, שהם לא ביטאו ולא היו נציגים של כל האומה, ולכן אומר רבי שמעון בר יוחאי חייבים למצוא את החטא לא בספר הזה אלא בספר אחר, בזה שהשתחוו לצלם בדורשו קודם לדור של אחשוורוש, אלא שהדברים האלה הם קצת קשים. איך המגילה מתחילה פה מאיזשהו סיפור כשאין בתוך המגילה את הרמז ואת המבנה הפשוט הזה שהשתחוו לצלם. אז צריכים לכאורה להיזקק להסברים של האחרונים, שהאחרונים באים ואומרים שאין פער תהומי, או יש קשר בין שני סוגי החטאים, ויש קשר בין החוט של, בין החטא של השתחוו לצלם ובין החטא של נהנו מסעודתו של אותו רשע, כשהקשר הוא מאוד פשוט. עם ישראל יש לו ערכים, עם ישראל גם כשהוא נמצא בגלות הוא צריך לשמור על איזשהו סף שאותו הוא לא עובר. זה היסוד שיש דברים שצריך למסור עליהם את הנפש, יש דברים שאי אפשר להתפשר עליהם, אי אפשר להתגמש איתם, לפחות אי אפשר לעבור, אולי הדרך היא לברוח בגלות. בכל אופן, אותו חטא היה כשעם ישראל מגיע לבבל, ואותו חטא זה גם כשעם ישראל מגיע לפרס. בשניהם כוח העמידה של עם ישראל נשחק, זהו החטא. ולפי דברי רבי שמעון בר יוחאי שאומר שהחטא היה בזמן בבל, ששם זה היה גזרה כללית יותר וזה היה שייך לכלל האומה, וכשבעצם אלה שהשתחוו לצלם הם השתחוו כחלק כנציגים של כל האומה, או שהיו הרבה יותר שותפים בחטא הזה, אז למה אם כן היה צריך, למה הקדוש ברוך הוא השתאה עם העונש שאנחנו מוצאים אותו במלכות פרס? אז כנראה צריך לומר כמו שבעצם רמוז בדברי רבי שמעון בר יוחאי, נכון שנעשה החטא שהשתחוו לצלם, אבל עוד לא היה מבורר שזה חטא שעם ישראל מושרש בו, שעם ישראל באמת הולך על החטא הזה. כשעם ישראל אחרי שהשתחוו לצלם זה התפתח, הנה גם בשושן ייהנו מסודותו של אותו רשע, אז התחילו לראות שיש פה איזשהו קו של נפילה של עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא בא ועצר לנו את הנפילה על ידי זה שהוא העמיד עלינו את המן הרשע, ומה שלא עשו ממחת נביאים ושבע נביאות עשתה עשרת הטבעת, שהיא זו שגרמה לעם ישראל לחזור אל עצמו. אז אם ככה, אם אנחנו מדברים על דגם רגיל, שהוא דגם של ספר שופטי, שהוא דגם של ספר מלכים, מה אם כן, במה מתייחדת מגילת אסתר? מה המיוחד בפורים? מה הדבר המיוחד בפורים? אפשר להגיד, טוב, פורים זה כמו כל זה, כן, מה יש במגילה? והחידוש הגדול של מגילת אסתר הוא שהיינו אומרים שהדגם הזה של השגחה פרטית הוא דגם שהוא נכון רק כשעם ישראל נמצא בארץ ישראל, רק כשיש נבואה, רק כשיש קרבת השם. אבל ברגע שנפסקת הנבואה, ברגע שיורדים מארץ ישראל ונגזרה הגלות, אז האם שמה ממשיך הדגם להיות? או ששם הדגם הזה לא רלוונטי? באה המגילה ואומרת לנו, לא, בסיסית הדגם ממשיך. רק בוודאי שפה צריכים להעמיק, אנחנו היום לא נרחיב בעניין הזה, שכנראה יש דברים מיוחדים בצורת ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, כשעם ישראל נמצא במצב של גלות, לעומת צורת ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, כשעם ישראל נמצא במצב של גאולה. ומגילת אסתר היא מגילה שצריכה ללמד לאור הדגם הזה מה קורה כשהדברים לא מתרחשים כשיש הארת פנים, אלא כשיש הסתר פנים. איך הקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל גם מתוך מצב של הסתר, גם מתוך מצב של הסתר פנים. זהו לכאורה המהלך הפשוט של מגילת אסתר. ובתור שכזאת בעצם היינו אומרים שמגילת אסתר ועניין הפורים הוא מועד שעיקרו נועד ללוות את עם ישראל לא במצב של גאולה, אלא לא ללוות את עם ישראל במצב של גאולה, אלא ללוות את עם ישראל דווקא בגלויות השונות. וככה אנחנו יודעים שהאופי של יום הפורים הוא אופי של חג גלותי, חג של קהילות, עם כל המאמץ של מרדכי היהודי להכנס את כל היהודים, למעשה יש לנו חג קהילתי. והנה קהילה אחת עושה ביום הזה, וקהילה שנייה עושה ביום אחר, ואחר כך במשך הדורות יש קהילות שנעשה להם נס מסוים, אז יש פורים דה וילנה, פורים דה זה, פורים דה זה. נכון, יש את הדגם הכללי, פורים של כלל ישראל. אבל גם הפורים של כלל ישראל לא נעשה בצורה כללית כזאת. אלא זה אומר, יש בעם ישראל את הכוח הזה שכל קהילה וקהילה יהיה לה פורים. אבל אחרי הכל זה חג שלכאורה מלווה את עם ישראל בזמן הגלות. אולי הרלוונטיות של פורים היינו מצפים שהיא טיפה תאבד את התוקף שלה כשנגמרת הגלות. בדברי חז"ל אנחנו רואים כמה וכמה מקורות לכך שהדברים אינם פשוטים כל כך. יש מאמר חז"ל הכל כך ייחודי וכל כך דורש התבוננות, שמופיע במדרש שוחר טוב על ספר משלי, שבו כתוב במדרש כל המועדים יהיו בטלים חוץ מפורים שלא יהיה בטל. והדבר נלמד מפסוק מגילת אסתר, והדברים האלה לא ימושו ולא לא ישו מזעם עד עולם. זה לכאורה, הנה זה הסימן לזה שזה לא ימוש. אז מה עושים עם המאמר חז"ל הזה? אז שו"ת הרשב"א אומר על דברי חז"ל האלה, מה זה דברי המועדים? הפשטות של דברי של חז"ל הוא ככה, שכמו שכתוב בנביאים, שבעזרת השם לעתיד, כשתבוא הגאולה עתידה והקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מארץ צפון, אז המועדים שנקבעו, שהם בדרך כלל נקבעו על איזה גאולה, על הגאולה הראשונה, על יציאת מצרים, הם יהיה בטל, כי יהיה לנו כבר חגים אחרים, כבר נצטרך להודות לקדוש ברוך הוא על ניסים הרבה יותר גדולים. אז הניסים שהם אלה שיצרו את המועדים הראשונים לא יהיו בטלים, הם יהיו בטלים לאור האור הנפלא והגדול שיהיה בזמן הגאולה העתידה. זה פשוט דברי חז"ל. אבל מה, משום מה יש משהו בפורים שכנראה האור שלו הוא כל כך גדול, שאפילו כשנגיע להודות לקדוש ברוך הוא על הגאולה העתידה, ההודעה על פורים לא תשכח. ואנחנו נמשיך להודות לקדוש ברוך הוא ולחגוג את פורים לעולם. וזה דבר שצריך להבין. אחורה, עם כל עניינו של פורים זה, גם בגלות, עם ישראל, נשרד. זה חג השרידות היהודית, שהעם היהודי יש לו כוח הישרדות. אם זה עניינו של פורים שרק יש לנו כוח הישרדות, זה באמת יהיה משהו מול הגאולה הגדולה שתהיה בעזרת השם לעתיד. אומר על כך הרשב"א, שכוונת חז"ל שכל המועדים יהיו בטלים לעולם, כך כותב הרשב"א בתשובו, אין הכוונה כשתבוא הגאולה. כוונת חז"ל היא כזאת, במשך דורות על גבי דורות, ברצף כל הדורות כולם, וכשנהיה במצבים שונים ומשונים, אין לנו הבטחה מאת הקדוש ברוך הוא שנצליח לזכות להארת כל המועדים כשנהיה במצבים מסובכים. יהיו מצבים נוראיים שעם ישראל לא יוכל מרוב מצב מסובך לקלוט את הארת חג הפסח, חג השבועות, חג הסוכות. סוכות זה זמן שמחתנו. יהיו, אין לנו הבטחה שתמיד נצליח לשמוח בשמחת בית השואבה. יהיו דורות כאלה מסובכים שאולי כן יזדמן לנו מצבים כאלה שיהיו, שלפעמים לא נצליח לחגוג את חג הסוכות. ועל זה בא המדרש שחר טוב ואומר, כל זה נכון לגבי שאר המועדים. חג הפורים יש בו איזושהי עוצמה שתמיד הוא ילווה את עם ישראל, גם כשנהיה במצבים הכי מסובכים, גם כשהיהודים היו יושבים בגטאות במחנות ההשמדה בכל מיני מצבים נוראים, הגיע הפורים, יהודי היה מתחדש לו משהו בלב, היה נותן לו איזשהו, נוסח בו איזשהו ביטחון, שעם כל הצרות הצרורות שישנן בגלויות, האמן הזה הוא, העלייה שלו היא זמנית, ובסופו של דבר היה שמח על כך שאחרי הכל, ככלות הכל, נצח ישראל יישאר, וההערה הזאת של חג הפורים, הביטחון הזה שאחרי כל ה... סיפורים, ואחרי כל הנפילות, ואחרי כל הירידות, אך ככלות הכל, צוחק מי שצוחק אחרון, זה ההערה הזאת של פורים, היא תלווה את עם ישראל במשך כל הדורות. אז כאן אנחנו כבר יכולים קצת לחוש את המיוחד של פורים, נכון, שהוא חג של גלות. אבל זה מדרגה עליונה, אם אומרים לבן אדם, אתה, יש לך עוצמות חיים כאלה, יש לך כוחות חיים כאלה, שגם כשתהיה במצבים שכלפי חוץ הם נראים המצבים הכי נוראים והכי עבודים, אתה בכל אופן תוכל להיות בטוח בהשם, זה איזשהו דבר גדול. אין כך פעם הסברנו על שיטת הרמב״ם, שברמב״ם נראה, והרמה עוד יותר נראה ממנו כך, שמה זה מצוות חייבי שבבסורי בפוריה, עד לא ידע מלאו אמן לברוך מרדכי. אז מה אומר הרמב״ם? ישתה עד שישן מתוך יינו. הרמה אפילו מוסיף עוד יותר, ישתה יותר משיעור שהוא רגיל לשתות וילך לישון. מתי מצאנו מצווה בתורה ללכת לישון? חבל על הזמן, יהודי צריך להיות חי, תוסס. סוכות מה שלא אין מצווה לישון, ההפך, עניינו של סוכות אומרים שלא היינו ישנים בכלל, היה כל כך כוחות חיוניות וחיים שלא היו, כן, לא היו אפילו ישנים, היו ככה בקושי ישנים. אז זה לא שהמדרגה של סוכות מתבטאת בזה שישנים. זה נכון שבסוכות כל מה שעושים, אם עושים את החסוכה זה מצווה, אבל פה יש מצווה ללכת לישון. מאיפה המצווה הזאת? כל מה שאנחנו, אז הסברנו כך, מתי אין מצווה ללכת לישון? זה כשאתה, יש לך עולם שהוא מלא אפשרויות של פעילות, מלא אפשרויות של אפשרות לעשות דברים, חבל שתלך לישון. אבל לפעמים יש מצבים כאלה שבן אדם מרגיש שכל מה שהוא יעשה הוא תקוע. אין לו שום מה, אין לו, הוא לא רואה איך הוא מציל את עצמו, הוא לא רואה שום תקווה, והוא מרגיש מחר הולכים לתלות אותי. אז גם לא מסוגל ללכת לישון. לא מסוגל ללכת לישון מרוב לחץ, מרוב זה שאין לו מוצא. בא פורים ואומר, אין דבר כזה. יהודי תמיד יש לו משהו לעשות. אין לך מה לעשות בפועל. הכל מבחוץ נחסם בפניך, אל תדאג, לך לישון, תפתח בהשם. זה המצווה, לך לישון. כן, זה מצווה לפתוח בהשם, אפשרות לבוא ולהגיד, את זה אני בוודאי יכול לעשות, אני אעשה את הדבר הזה, כי אני אלך לישון. ככה פעם הסברנו. אז ככה הגישה הבסיסית, הפשוטה לפורים. אבל, כן.
יכול להיות גם בטבע.
שמה?
יכול להיות שבסוף המשאבי
לזולי יפול. גם בפסח היה... בפסח, ההערה של פסח זה לא שבסוף המשאבי יפול. זה עכשיו המשאבי יפול. זה גאול ישועה קרובה. אונס, תקצק, הכל הולך. בפורים החידוש הוא שאפילו שהכל נסתר, וזה לא עכשיו, צריך להיות לך ביטחון. זה הבדל בסיסי. נכון, זה גאולה וזה גאולה, וזה שני סוגים. בפסח אתה שמח על הישועה הקרובה, בפורים אתה שמח על הישועה הרחוקה, לא על הישועה הקרובה. אבל פשטם של דברי חז"ל נראה שיש כנראה שורשים בפורים, שפורים הוא לא חג רק שמלווה את הקיום בסיסי, את חוט השדרה הבסיסי, הקיום הזה שאי אפשר להזיז את עם ישראל מה... הבטחה האלוקית הזאת של אף הם בארץ והם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, אלא יש משהו בפורים שהוא קשור לא לכל הדורות, אלא יש לו קשר מיוחד לזמן של גאולה, לזמן של ישוע. ואיך, אולי נביא עוד דברי חז"ל שהם גם מבטאים את העניין הזה. זה מה שחז"ל אומרים בגמרא במסכת יומא בדף כ"ט עמוד א'. חז"ל על תהילים פרק כ"ב, פרק תהילים שהתוכן שלו הוא תוכן של תפילה נוראית, של תחושה של הסתר פנים, תחושה ש כביכול כבר יש איזשהו מצב כזה שבן אדם מרגיש שגמרנו, שכבר הסביבה כבר חושבת שהאדם הזה כבר מת. יש פה תיאור נוראי. גם במערכת היחסים בין האדם לבין בורו, אלי אלי למה עזבתני, רחוק מישועתי דברי שגתי, אני צועק ואתה לא שומע אותי. ואחר כך יש את התיאור. סבבו לי כלבים, עדת מרעים. הם כביכול, מתי הכלב מסתובב סביב הבן אדם? כשהוא כבר מת. לא רק זה שכבר כאילו אני מת, אספר כל עצמותיי. הם היביטו יראו בי. איזשהו תיאור כזה שבן אדם כבר אומר, לא רק את הבשר שלי, כל מה שנשאר ממני זה רק עצמות. לא רק זאת, הם יחלקו בגדיי להם, הלבושי אפילו גורל. ואז בסוף הפרק, זה שהקדוש ברוך הוא בא ומציל את הבן אדם. כן, זרע יבדנו מסופר לאשר לדור, יבוא ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה. אז כל הפרק הכל כך מיוחד כאן, שהוא מיוחד הסתר פנים ובזעקה ובמצב, בתיאור הזה שכבר גמרנו, יבשו עצמותינו, כבר נגזרנו, כבר אין חיים. ופתאום איזושהי מעין לידה מחדש, כן, סוף הפרק זה יגיעו, יבואו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה, אלא איזושהי לידה חדשה. אומרים חז"ל, הפרק הזה הוא פרק שיש לו כותרת מיוחדת. למנצח על הילד השחר. קוראים לפרק, כן, הפרק הזה הוא תיאור שמזכיר את הילד השחר. מהי הילד השחר? הילד השחר זה הכוכב האחרון שזורח לפני שמגיע השחר. ואומרים חז"ל, שהפרק הזה הוא נאמר בזמן המן ואסתר, בזמן מרדכי ואסתר, הוא נאמר על ידי אסתר כשהיא צועדת אל אחשוורוש, והיא לא יודעת המלך הקריזיונר הזה עם הקריזות שלו, עם השיגונות שלו, מה הוא יעשה לה? הוא גם אותה יערו כמו שהורג את ושתי, או שאולי היא תיקן תסחן וכסת לפניו. ויש תיאור נפלא במדרש, איך באמת כשחשברוש אהב את אשתו, לא אהב את אשתו. חשברוש התפאר באשתו, השתמש באשתו כמו איזה חפץ. אז יש שם תיאור במדרש, איך כשאסתר הולכת לכיוון החשברוש, החשברוש רואה אותה שהיא באה מתי שהוא לא קרא לה, והוא מלא, העיניים שלו מתחילות לבעור, והוא רוצה להרוג אותה, והוא רוצה לא יודע מה זה, ופתאום בדרך שניסית כזאת, הוא רואה את אסתר, והיא מצליחה להפסות לו איזשהו מהפך, ופתאום הוא בא ומחבק אותה. אז התיאור הזה, הוא, ושם חז"ל מתארים איך אסתר, היא בעצם היה בה איזשהו, מבפנים הייתה כל כולה קרועה, והיא גם לכאורה על מני הדברים זה היה גם צריך לגרור שגם כלפי חוץ היא כבר לא הייתה יכולה להיראות טוב, כי הרי אדם שצם ואדם שצם שלושה ימים ואדם שהוא מענה את עצמו וכואב לו, הוא גם לא נראה טוב, הוא לא מאיר פנים, הוא כל כולו בהצטמקות כזאת. והנה אסתר מצד אחד היא הולכת לחשברוש במצב הנפשי הזה, במציאות הזאת, ובכל אופן, היא נושאת חן וחסד חשברוש, איזשהו כן, כוח מיוחד. אז אומרים חז"ל, התפילה, מה היא אמרה בדרך הזאת? את הפרק הזה, פרק הבית. ולכן קוראים, הפרק הזה מתחיל במילים האלה, על הילד השחר, לנצח הילד השחר. ומה, למה קוראים לתקופה הזאת, או לאסתר קוראים הילד השחר? אומרים חז"ל במסכת יומא, אמר רב אסי, למה נמשלה אסתר לשחר לומר לך, מה שחר סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הנשיאים. לא הגמרא ממשיכה שם, דנה על חנוכה, אבל זה הביטוי של הגמרא. אסתר סוף הנשיאים. שואל רבי יונתן אייבשיץ בספרו יערות דבש, בדרוש השלישי שלו, יש כאן איזשהו דבר לא ברור. אסתר דומה לשחר? מילא היינו אומרים אסתר דומה לערב, אסתר אולי זה איזשהו כוח שנותן לעם ישראל בשעות הערב, בשעות הלילה, אנחנו מבינים, אבל זה ככה הסברנו את העניין של פורים. פורים, מה עניינו? ללוות את עם ישראל בלילה. זה הגלות הראשונה של צרה צרורה כזאת, והיה אפשר להגיד, זה עוד הערב, בתחילת הלילה נותנים כוח לעם ישראל, שהאור הזה, שעם ישראל מרגיש אותו, הוא ילך איתו. אסתר, זה שחר? זה שנייה לפני השחר? אסתר זה רגע לפני שמגיע היום? איך אפשר להגיד זאת? שזה סוף הניסים. והיא דומה לשחר. אז מה שהסברנו, והבאנו הרבה גם בספרי החסידות, יש כיוונים שמרחיבים את ההתבוננות הזאת, וגם אחרת בדברי הרב קוק, יש את ההתבוננות הזאת, שבאה ואומרת, שכנראה, האור של אסתר, הוא לא נובע מזה שעוד משאירים את הניצוצות של מה שהיה בארץ ישראל בבית ראשון. הכוח להחזיק מעמד בגלות הוא לא נובע מאיזושהי... נכון, עם ישראל היה... כשהוא היה בארץ ישראל היה לו הרבה 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 השגחה. יצא לגלות... אז היינו יכולים לבוא ולהגיד, מה כוח ההישרדות של עם ישראל בגלות? כי נכון שהקדוש ברוך הוא ניתק את ההשגחה הפרטית, אבל עוד השאיר איזשהו קו דק מהעבר המפואר שלנו, שהוא זה ששומר אותנו בגלות. לא. לא זה כוח ההישרדות של עם ישראל בגלות. כוח ההישרדות של עם ישראל בגלות זה מכוח העתיד. מכוח העבר נגמר, מכוח העבר יש אמן, מכוח העבר להשמיד להרוג את כל היהודים, נגמר כל יכולת ההישרדות של עם ישראל מכוח יציאת מצרים. המועדים הראשונים באמת התבטלו, וכל הכוח של עם ישראל בגלות זה מכוח העתיד. זה איזושהי יערה עתידית שעומד להיות יום גדול, היא מתנוצצת. היא מהירה כבר מתחילת הגלות. ואין מה שאומרים חזל, ברגע שנחרב בית המקדש, נולד משיח. מה זאת אומרת? כוח הקיום של עם ישראל זה לא בגלל שלא לגמרי נחרב בית המקדש. אלא מצד מה שיש ציפייה לישועה, מצד מה שעומדת להיות גאולה גדולה, אז ההתנוצצות של הגאולה הגדולה היא כבר מתנוצצת ברגע הראשון של הגלות, בתחילת תקופת הגלות. אז נכון שבעיני בשר זה נראה לנו שההיסטוריה, אם היינו מציירים את ההיסטוריה של עם ישראל, היינו אומרים, היום זה כשעם ישראל נמצא בארץ ישראל, והלילה מתחיל, והערב מתחיל כשעם ישראל יורד לגלות, ואז 2000 שנה זה לילה אחד ארוך, זה זה, והנה מתקרבים לחזרה לשיבת, לחזרה לארץ, הנה מתחיל להיות הבוקר, עד הבוקר. לא, תסתכל על זה אחרת. הסוף של הערב הוא חורבן בית ראשון. הנפילות של ימי בית ראשון שם זה הערב. ותחילת הרגע שלפני הבוקר, זה רגע ארוך של 2000 שנה. מבחינת הקדוש ברוך הוא זה לא רגע ארוך. מבחינת הקדוש ברוך הוא זה רגע קטון, כמו שכתוב בפסוק. ברגע קטון עזבתיך, ברחמים גדולים אקצך. כל הגלות הארוכה הזאת, מתבוננים עליה כרגע קטון. כשנייה לפני שעולה השחר, כאיילת השחר. ואת ההתבוננות הזאת הסברנו, צריכים להסביר יותר לעומק, מה יש מהגאולה העתידה שכבר מתנוצץ בפורים, שאין במועדים הראשונים, מהו הסוד הקסום שיש בנס הפורים שאין אותו בניסים של פסח שבועות וסוכות, שהוא זה שהוא לא יתבטל לעולם. למה הוא לא יתבטל לעולם? כי הוא סוג אותה הערה שיהיה לעתיד. מה סוג ההערה של המועדים הראשונים שעמדו, שהתבטלו, שעומדים להתבטל? ומה סוג ההערה של פורים שיש בו כנראה הערה גם מהסוג הזה של הגאולה העתידה? אז היום אנחנו לא נרחיב על זה, כי אני רוצה לומר רעיון נוסף או אחר. אבל ההסברה שניתן להסביר זה או הסברה פנימית שבאה ואומרת, חג פורים עם כל זה שהיה בגלות, הוא סוג נס שהוא מתלבש בצורה אחרת מאשר הניסים של בית ראשון. שהסברה הרגילה זה יש ניסים שמתלבשים בצורה של נס, לא בדרך של טבע, ויש ניסים שמתגלים בצורה טבעית יותר, לא בצורה של ניסים גלויים. יש ניסים שכל מה שיש בהם זה התארות עד אל אלה, זה ימי בית ראשון. יש ניסים שהם באים ובונים מדרגה כזאת שהנס לא בא רק על ידי התארות עד אל אלה, אלא אנחנו שותפים בהבאת הנס, ביצירת הנס, שהנס מתעורר מכוח ההתארות עד אל דאטה. זה נס שמתלבש דרך עם ישראל, וזה ההבחנה העמוקה בין תורה שבכתב, תורה שבעל פה, שתורה שבכתב היא כל כולה בהתארות עד אל אלה, ותורה שבכתב ותורה שבעל פה היא תורה שבאה עם המעורבות האנושית. ומפורים מתחילה להיות השגחה בעולם, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם דרך ההשתדלות האנושית, דרך השותפות האנושית. גם השותפות הזאת יש לה כל מיני צורות. יש השתתפות של פורים, שזה רק היה השתתפות בתפילה ובצורות. יש אחרי השתתפות מסוג אחר של חנוכה, שזה כבר השתתפות במלחמות. יש אחרי השתתפות של זמן הגאולה, שזה בכלל השתתפות אולי ברמה אחרת של עם ישראל. אבל זה אותו סוג של השגחה. זה השגחה שהיא כבר באה דרך המציאות של כלל ישראל, דרך המציאות האנושית שלנו. ויש בה משהו שהוא, יש בזה איזושהי מדרגה פנימית עמוקה שהיא יותר מאשר המדרגה של איזושהי הערה שבאה מלמעלה. זה הסברה שכתובה הרבה בספרי חסידות על קדושת הגוף, על הקדושה שבטבע. מה זאת אומרת הקדושה שבגוף? הנקודה העיקרית זה לא רק השאלה הזאת, האם מדובר על קדושה רוחנית או קדושה של היד שלנו, של הגוף שלנו. עיקר הנקודה היא, האם מדובר על קדושה שהיא באה משמיה וחלה, או שזה מדובר על קדושה שהיא באה מאיפה שהאדם נמצא, איפה האדם נמצא, האדם נמצא גם בגוף. אז גם הגוף צריך לעשות את ההתארות הדלו שלו ולעבוד את השם. ובצורה בצורה אולי נוספת, הסברנו את זה בשנים עברו, שהשחר זה איזושהי בחינה שממש אנחנו הראינו בדברי חז"ל, שמרדכי היהודי כשהוא הולך להושיע את עם ישראל, המהלך שלו הוא לא מהלך שעם ישראל יישאר תקוע בגלות. המהלך של מרדכי הוא מהלך של ימי בית שני, של לעשות איזשהו מהפך בתודעה היהודית שאפשר להישאר בגלות, ולגרום לזה שעם ישראל מואץ בחיי הגלות, וכולם רואים איך שחיי הגלות מביאים את עם ישראל למצבים כאלה מסובכים של אסתר, שצריך ללכת בין הטיפות, וזה מרדכי בכוונה רוצה לחדד, והוא כאיש ימיני בא ומנסה לסלול דרך של ארץ ישראל, ומנסה לסלול איזושהי דרך שמאיצת הגלות כדי שעם ישראל יעלה כחומה. וכחלק מהעניין הזה, זה העניין הזה של המלחמה והמלאק. המלאק תמיד מגיע כשעם ישראל עומד להיכנס לארץ ישראל, כשעם ישראל עומד להשתרש בארץ ישראל, כל פעם שיש איזושהי מדרגה חדשה כשעם ישראל עומד להיכנס אליה, מופיע המלא כנציג כוחות הרע שמפחד מהמדרגה החדשה שעם ישראל רוצה לקנות, הוא מנסה להפריע. עם ישראל הולך לקבל תורה, מופיע המלאק. עם ישראל עומד להיכנס לארץ ישראל, מופיע המלאק. עם ישראל רוצה להקים מלך, מופיע המלאק. עם ישראל כאן רוצה ללמוד את המדרש, מופיע המלאק. זה איזשהו מהלך שבא ואומר, אסתר דומה לשחר מהבחינה הזאת, שבאמת לא נעשה מצד מרדכי רק מהלך של הישרדות בגלות. בפורים יש שני דברים שנקבעו, גם באמת זה חג שנתן עוצמה לעם ישראל להישאר בגלות, לשרוד בגלות, אבל לא פחות מכך הוא זרע את הזרעים, ובעצם הכוונה הייתה שיעלו כחומה. אנחנו אומרים מהרגע שיש את מה עשה חג הפורים, הגויים יש להם בתת ההכרה. כן, אם המן חשב שהוא יכול לעמוד ליהודים, מהרגע שהמן ניסה את כוחו ולא הצליח לו, יש משהו נקבע בתודעה התת ההכרתית של אומות העולם, לא להתעסק עם יהודים. אם מזרע יהודים הוא, זהו, רח ממנו. נפל פחד היהודים בשושן, בפורים, אבל הגויים יודעים את זה למשך כל הדורות. את זה, אל תתעסקו בעם היהודי. אם אתם תגזימו, כל הגויים שעשו צרות לעם היהודי במשך כל הגלויות, הם תמיד פחדו לעבור את הגבולות, כי הם ידעו, אם יעברו את הגבולות, ויעלה להם בחיים. זה העוצמה. אבל איך זה יעלה בחיים? כי העם היהודי עוד יש לו תקווה עצומה, יש לו עוד עתיד גדול. ואם אתה נלחם בגויים, ביהודים של הדור שלך ועשה להם קצת צרות, זה עוד הקדוש ברוך הוא סופג. אבל אם אתה הולך לגנוב ליהודים את כל העתיד שלהם, פה אתה כבר מסתבך עם משהו הרבה יותר גדול, זה כבר הקדוש ברוך הוא יתפק לך. אבל השנה נסעתי בדרך ועלה לי איזשהו מישהו על הטרם, וביחד הגענו לרעיון חדש. מה הכוונה שחזל באים ואומרים אסתר, כן, דומה לשחר, ועל העניין הזה של סוף כל הניסים וכל ההגדרה הזאת? כי אחרי הכל יש לי קושי. מחד, אני מאוד מרגיש בכמה וכמה דברי חזל את זה שפורים, ואחרי באמת בדברי הרבה מגדולי ישראל, זה שיש בפורים משהו לא רק מקומי לגלות. יש בפורים איזושהי תשתית של גאולה. היא גאולה פורטה, אבל היא סמוכה לגאולה הגדולה. כן, לכן אנחנו עושים את הפורים באדר ב', לסמוך גאולה לגאולה. הגאולה הקטנה הזאת של פורים, נכון שאנחנו הקטע עבדי החשברוש הענן, אבל היא באיזושהי דרך, כן, מזכירה וקשורה לגאולה הגדולה. אבל מאידך, אני בכל אופן מרגיש שהפורים של עצמו זה חג של גלות. אז איך לנסות להסביר מה באמת הפורים? האם הפורים זה חג הישרדות בגלות? או הפורים זה חג של שהוא בבסיסו השורשים של הגאולה? אז הדברים שאנחנו אומרים עכשיו גם יכוונו לדברי הירושלמי שהם מאוד מאוד מפורסמים, שאנחנו רגילים לשנן אותם, לחזור עליהם, שהירושלמי מספר דלמה מעשה ברבחי הרב, הרב שמעון בן חלפתא, שהם מלכים בבקעת ארבל, בבוקר לפנות על השחר ראו את הילד השחר שבקע אורה, ואז אומר רב חייא רבא, רב חייא הגדול אומר לרב שמעון בן חלפתא, בן רבי, ברבי, כך גאולתם של ישראל. בתחילה קימה קימה, כל מה שהיא הולכת, היא רבה והולכת. ומה המקור לכך? מה הייתה מה? כאילו מה, מה הייתה מה לכוונה? למה זה דגם גאולה? מביאים פסוק מאיכה, כי יושב בחושך, השם אור לי. בעצם הוא דרש. על ידי זה שהאדם יושב בחושך, השם אור לי, אנחנו עוד רגע נסביר את זה קצת יותר. ומה המקור לדגם של גאולה כזה? כך, בתחילה מרדכי יושב בשער המלך. אחר כך ויקח המן את הלבוש ואת הסוס. אחר כך וישוב מרדכי אל שער המלך. אחר כך מרדכי יוצא מלפני המלך בישור מלכוש. מלכוש, אחר כך לומדים את תורה וסליחת שושן ויקח. אז בעצם מה שאומר הירושלמי, יש פה איזשהו דגם לגאולה, שהדגם הזה מתואר במגילה, והוא הדגם גם לגאולתם של ישראל כן, בזמן הגאולה העתידה. אבל אחרי הכל, אבל מרדכי נשאר בגאולה הזאת שהיא הקטע בראש הענן. אז איך אפשר לחבר את הדברים? אז נראה לנו שהסברת הדברים היא כזאת. מה הנקודה של שחר? מה הנקודה של השחר, או של הילד השחר? הנקודה של הילד השחר, שזה צורת ההנהגה בזמן שיש מעבר ממצב אחד למצב שני. מתי מופיע השחר? היה לילה? ונהיה יום. כלומר, השחר עיקרו הוא ביטוי, או הילד השחר היא ביטוי, למצב של מעבר ממצב אחד למצב אחר. ממצב חיצוני אחד למצב חיצוני אחר. ואומרים חז"ל שיש איזה משהו כך, או ככה האחרונים מסבירים, שיש משהו שלפני עמוד השחר, רגע לפני עמוד השחר, יש מצב שלא רק שהאור מתנוצץ, אלא דווקא להפך, יש איזשהו מצב שהחושך גובר, שנייה לפני שהאור מתגלה, החושך גובר, ואז מתגלה האור החדש. כלומר, יש פה איזשהו דגם שחזל הביאו אותו כי ישב בחושך השם אור לי, לא דגם כזה של יש חושך, ואז מגיע השם, ואז פתאום אנחנו מגלים את האור. אלא בגלל הסיטואציה הזאת של החושך, נולדת יש איזושהי מציאות שהשם יכול להתגלות. ומה כוונת הדברים? כוונת הדברים כזאת, מה הקושי בתקופות של מעבר? כשאין תקופה של מעבר, כשעם ישראל היו בארץ ישראל, אז יודעים, יש את הדגם של ספר שופטים, מנחים, זה דגם שהוא כבר ידוע מראש, ש... הקדוש ברוך הוא כל הזמן צריך להרבות ברכה וטובה. שנה אחת אין גשם, אתה מיד יודע. אתה צריך מיד לחתן וזה, זה דגם פשוט, שהוא ברור. כן? זה מדרגה שמכירים אותה, זה צורת הנהגה שמכירים אותה, ואין בה שום קושי להתרגל לאיזה משהו חדש. כשנמצאים בגלות, אז הגלות היא לא נעימה. הגלות היא לא נחמדה. אבל אין ציפיות מהגלות הזאת. היהודי שנמצא בגלות, עם ישראל שנמצא בגלות, רב הציפיות שלו, האפשרות שלו לחשוב שתהיה ברכה משהו כזה בכלל לא. כבר נבנה לו דגם כזה, שהגלות זה מקום שאתה צריך כמה שיותר להחביא את עצמך, כמה שיותר לברוח, כמה שיותר לנסות לא להתחכך, ושכל פעם כשאתה תתבלט, אז הגוי יוריד לך את הראש, והוא לא ייתן לך להביא את זה לזה, והדרך היא להיסתר, בכלל אין ציפייה לפרוץ החוצה. זה דגם של גלות. הוא דגם שהוא מוכר, ולא צריך את העוצמה של השחר. אבל יש זמנים, יש תקופות מיוחדות לעם ישראל, שהן תקופות שבהן היה צריך לייצר את הדגם החדש. לייצר תקופה חדשה. לייצר מציאות חדשה, להוליד מצב חדש, כמו שהפרק הזה, פרק הבית, מדבר על העניין הזה של ההולדה. יבואו ויגידו לצטרון, לאן נולד כי עשה? דבר, להחיות מתים, להחיות איזשהו מצב כזה של מצב אחד שהוא כביכול נראה בהתחלה שהכל עבוד, ולייצר איזשהו מצב חדש. והתופעה הזאת של פורים, שזה סודה ונהפוך הוא. שמה הוא סודה נהפוך הוא? סודה נהפוך הוא שבכל פעם שרוצים לשנות מצב, צריך שיהיה חושך יותר גדול, ורק זה מאפשר את האור החדש. כי מה התכונה של זמן של מעבר? התכונות של זמן מעבר הן שצריך לייצר משהו חדש. אז בעצם בזמן המעבר יש מצב שהמדרגה שיש לך מאתמול היא כבר לא מספיקה לך, והמדרגה של המחר עוד אין לך אותה. אז בתפר הזה, במקום הזה, שאתה לא בלילה ולא ביום, ברגע הזה של עץ השחר, ברגע הזה של שנייה, שכבר הקדוש ברוך הוא מחליט, כבר אני לא צריך את הירח וכוכבים, לא רוצים את הראש של הירח וכוכבים. אבל מצד שני עוד אין שמש. אז לא רק שאין שמש, גם אין ירח וכוכבים. אז להתרגל למצב הזה, של החושך הגמור, והמעברים האלה, זה המצב הכי מסובך. כי זה, אתה צריך לילד משהו חדש. אז יש פה איזשהו משהו מהותי בתהליכים האלה של יסוד ונהפוך הוא. יש פה משהו מהותי בתהליכים האלה שרק החושך מוליד את האור. שרק, כן, שעץ הרע ליעקב וממנה יבשע, כמו שאנחנו רגילים לומר. זה דגם מהותי לתקופות של שחר. עכשיו, התקופה הזאת של השחר בזמן פורים היא לא הייתה קשורה אולי לגאולה. לא חייבים לפחות לומר שהיא הייתה קשורה לגאולה. התקופה של השחר בזמן פורים זה היה היכולת לעבור מצורת השגחה שהיא הייתה תלויה בלוויים, צורת השגחה שהייתה תלויה בברכת השם נאמר, למין צורת השגחה שהיא תלויה בדבר אחר. ובאמת נבנה פה משהו חדש. איך נבנתה מעם ישראל הקומה הזאת, שהעם היהודי מצליח לעבור את כל הגלויות, את הקבצה אחת בין 70 זאבים, זה דגם שנבנה על ידי מרדכי באמת בפורים. זה איזשהו דגם של העדפת הפנים על החוץ. זהו דגם של לקיחת אחריות, של התערות הדלת תעתה שהיא מעוררת את הדלילה. כל היסודות שבאמת אנחנו יכולים להגיד את זה על פורים, באמת אפשר להגיד כאן, אבל העיקרון הוא שיש פה דגם חדש שנולד, שלא היה לפני כן. צורת ההשגחה וצורת היהדות שהיה בימי בית ראשון לא מספיקים ולא מעילים לסיטואציה החדשה שעם ישראל נקלע אליה בזמן מלכות פרס. וכדי לבנות דגם חדש, זה דגם כפול. הוא דגם של שצריך את המעורבות האנושית, ובגלל שצריך את המעורבות האנושית יש לזה שתי השלכות. השלכה אחת, שהמעורבות האנושית היא גורמת לכך שדברים לא נולדים בבת אחת, אלא הדברים נולדים כמעה כמעה, שהגאולה באה שלא במעורבות אנושית, בהתערות הדלילה, אז ניסים כימי צדך מארץ מצרים, הכל בא בהערה עליונה כזאת, ללא קצב, ללא צורך לזמן. אבל כשהגאולה באה כדי לבנות איזושהי קומה, מדרגה באומה, אז ממילא במהות זה כמעט כמעט, ובמהות זה בצורה כזאת שחושך שמביא את האור. למה? כי מצד הקדוש ברוך הוא, כי עמך מקור חיים ברוך אני אור, מצד הקדוש ברוך הוא הכל אור. אבל מצד האדם, מה דוחף את האדם לשנות את מצבו? רק המצב הזה שאי אפשר להמשיך במצב הקודם. רק המצב של החושך הוא זה שגורם לכך שמשנים, שהאדם קונה איזושהי מדרגה חדשה. רק המצב של ההיעדר, רק המצב של הרעב העצום למשהו חדש, זה מה שגורם לזה שבונים משהו חדש. אז בפורים זה היה דגם שהתאים למה שהיה צריך לבנות לפורים. אבל המועד הזה של פורים הוא נהפך להיות דגם לכל גאולה. הוא נהפך להיות דגם לכל שינוי. הוא נהפך להיות דגם לכל מצב של שחר. וגם בגאולה העתידה, היא צריכה להיבנות משהו אחר. זה לא שמדרגת הפורים זה מדרגת הגאולה העתידה. אבל במדרגת בפורים נבנה הדגם הזה של כי ישב בחושך השם העולים. נבנה הדגם הזה שכך יהיו לדם של ישראל כמעה כמעה. נבנה הדגם הזה שאתה לא עובד בגלל שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליך, ואתה לא עובד רק בגלל שאתה יודע מה עומד להיות בצעד הבא, אלא אתה עובד במסירות נפש. אתה עובד גם במצב של אסתר. אתה עובד מצד מה שאתה עושה, אני עושה את השתדלות האנושית שלי, ואני עומד על העקרונות הרוחניים שאני מאמין בהם, ומתוכם צומחת ישועה וגאולה גדולה. וזה סדר ונהפוך הוא של ימי הפורים. ובוודאי שהדברים האלה הם ראויים לאמר בתקופה הזאת, שאנחנו נראה שכביכול יש חושך, כביכול לא יודעים לאיפה הולכים, כן, הולכים, שואלים את זה, מה אתה אומר יהיה? כל אחד שמע, הם מחכים לישועת השם, אבל אם כל זה שמחכים לישועת השם, הדגם של פורים הוא שהציפייה הזאת לישוע והבניין המידה הזאת של לעשות לבנות את הביטחון בהשם. אבל הביטחון בהשם הוא לא משאיר אותנו פסיביים, אלא משאיר אותנו באמת בזה שאם הקדוש ברוך הוא מתחיל לגאול את האומה, אם הקדוש ברוך הוא מתחיל לגלות איזושהי השגחה, אז אנחנו נאמנים ל עשייה האלוקית הזאת, ואנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, היא הדבר שאנחנו נזקקים ברגע הזה. וכמו כן, אפשר לומר במגילה, מה היה נקודת השיא של הנפילה? שנהנו בסודותו של אותו רשע. ומתי היה השיא שנהנו מסודותו של אותו רשע? ביום השביעי, כתוב למלך ביין. שם היה השיא של הנפילה. ומה קורה באותו יום? דווקא בנקודת החושך הכי גדולה שעם ישראל נמצא בשיא של הנפילה, שם כבר נולד הישועה, והחשבורוש הורג את ושתי, ושם נפתח הפתח לזה שיבוא האור. כך גם אנחנו בזמן הזה אנחנו מאמינים שדווקא בנקודות האלה שלא זה עוזר ולא זה עוזר ולא זה עוזר, ונראה שאנחנו נראה כלפי חוץ שזה שיא הנפילה, שמה יש את הזרעים לאור הגדול שיבוא, ובעזרת השם, כמו שקדוש ברוך הוא הושיע את עם ישראל והפך את הצת המד והפך את הכללה לברכה, ונהפוך הוא גם בימינו, בעזרת השם, נזכה לישועות גדולות.